טוב, אז היינו באמצע הפרק השני בהושע. רק לחזור לרגע לפסוק ט', אמרתי את זה בחוץ, אבל לא ראינו את זה במפרשים, אבל כדאי לראות את זה לפחות במפרש אחד. אז דיברנו על זה שיש שני דברים, שני סוגי של חטאים שבני ישראל חוטאים באותה תקופה. אחד, שהם הולכים אחרי עבודה זרה, וגם שהם בוטחים באשור, מצרים, וברמת הפוליטית. הושע עושה לשכנע אותם שזה לא כדאי לבטוח לא באשור ולא במצרים, אלא בקדוש ברוך הוא. אז אם אתה מסתכל, חוזר לפסוק ט', ורדפה את מאהביה ולא תשיג אותם, וביקשתם לא תמצא, ואמרה הלכה ואשוב אל אישי הראשון כי טוב לי אז מעטה. אז למי שיש את המקורות גדולות, אז אפשר להסתכל לדוגמה ברד"ק, שהוא כותב: ורדפה אם לאשור ולמצרים, תרדוף שלומם ועזבתם ולא ייתנו לה, ואם למזלות תרדוף אחר נביאי השקר ואחר המתעסקים במזלות, לשאול לה במזלות ותקטיר להם ולא יעילו לה. אז הוא מציין ששני הרמות, שני הדברים, שניהם נכונים, והושע מדבר ומוכיח את בני ישראל גם על הקשר שלהם עם העבודה זרה, וגם עם הקשר הבלתי הגון שלהם עם אשור ומצרים. אז זה רק הרה אחת מהפסוקים שכבר ראינו. אז היינו באמצע הפרק השני. אז כמו שאמרנו, הפרק הראשון זה היה ציווי להושע להתחתן עם הזונה, ואז הפרק השני מתחיל את הנבואות נחמה, אבל זה לא בדיוק, כי הוא מתחיל את הנחמה ואז הוא חוזר ומאיים על הגירושין, ואז הוא מתחיל לנבא על התהליך של התשובה, אבל הוא מתחיל לא בתשובה של אהבה, לא בתשובה שלמה, אלא בתשובה מהירה, שהקדוש ברוך הוא יגרום לזה שיהיה בעיות, שלא יהיה להם אוכל, שלא יהיה להם בגדים, וצריכים להבין כשהם אצל עבודה זרה או אצל אשור ומצרים, שהם חשבו שהם הם באמת האוהבים של ישראל, וזה לא נכון, והיה להם, וזה היה יותר טוב כשהם היו עם הקדוש ברוך הוא. אז זה מה שראינו, והיינו בפסוק יוד בית או יוד גימל? טוב, אז נחזור ליוד בית. ואתה אגלה את נבלותה לעיני מאהביה ואיש לא יצילה למיידי. ואז הוא אומר ש... אז אני אגרום לזה שיהיה להם לא טוב עם האהובים, כדי שהם יבינו שזה היה יותר טוב כשהם היו איתי, והם יחזרו לפחות מיירה. וישפטי כל מסוסה, חגה, חדשה ושבתה וכל מועדה. אני זוכר שזה היה הפרשת בר מצווה שלי היה במדבר, וגם גם שבת חתן שלי, אז זה היה ההערה שלי פעמיים. ואני זוכר שלקרוא את הפסוק הזה עם מפקי חמש פעמים ברצף, זה מאוד קשה לקרוא את הפסוק, אז תמיד אני זוכר את זה. מה? כי בכל פרשת במדבר יש רק מפקי שלוש פעמים, ואז בפסוק הזה היה יותר מכל הפרשה של 159 פסוקים. אז זה היה אז והשבתי את כל מסוסה, חגה, חדשה, שבשבתה וכל מועדה. ואשימותי גפנה ותנתה אשר אמרה אתנה אימא לי אשר נתנו לי מאהבי ושמתים לי יער ואכלתם חיית השדה. אז הוא ממשיך ואומר שכל מה שהם חשבו שהיו להם מאת האוהבים, את הגפן, התאינה, כל זה אני אהרוס את זה, והם זה כאילו שזה יער ולא פרדס, והחיות יאכלו את זה ולא יהיה להם כלום. כן, כי האוהבים שלהם נתנו להם משהו, ואני רוצה להזכיר להם שאני באמת מי שנותן להם אוכל, נותן להם את הכל, אז אני אהרוס את כל מה שהאוהבים נתנו להם. ופקדתי עליה את ימי הבעלים אשר תקדיר להם, ותד נזמה וחלייתה ותלך אחרי מאהביה ואותי שכחנו נו מה שם. ואז הקדוש ברוך הוא מסביר שהסיבה שהוא רוצה לענוש אותם זה שהם הלכו אחרי הבעלים, והיה להם את הנזמה וחלייתה, וזה הקישוטים שמשתמשים בהם זונות כדי לעורר תאווה באוהב שלהם. כן, אם אתה מסתכל עוד פעם לדוגמה ברדק, ותד נזמה וחלייתה, לפי שהמשילה לזונה, אמר עליה מעשה הזונה שמתקשדת בתכשיטים נעים כדי שתראה יפה בעיני מעבר. אז הקדוש ברוך הוא לא רק הורס כל מה שהאוהב נתן לישראל, גם הוא לוקח כל מה שהיה לישראל שהם השתמשו בו כדי ליצור את הקשר עם העבודה זרה או עם אשור ומצרים, ואנחנו משתמשים פה במשל של זונה, שזה המשל של כל הפרקים. והסיבה שאני עושה את זה, כי הם שכחו אותי. אז בצדזיים, לכן הנה אנוכי מפתה והולכתי המדבר ודיברתי על ליבה. אז הקדוש ברוך הוא אומר, אז מה אני צריך לעשות כדי שהם יזכרו אותי? אני צריך להביא אותם למדבר. אז למה? אז פה יש הרבה רמות לזה. אחת, ברמת הפשט הוא אומר שהם חשבו שהם היו עם אשור, מצרים ועם העבודה זרה כי זה היה טוב להם, אז אני לוקח את הכל, אני מחזיר אותם למדבר, במדבר לא יהיה להם כלום והם יזכור שהם צריכים אותי. כן, זה רמה אחת. גם מדבר זה מקום שאין שם שום אדם. אני רוצה להיות לבד. כן, זה היה בעיה ביחסים בין הקדוש ברוך הוא לבני ישראל, כי היו אשור מצרים, היו האוהבים, היו אני, זה בעיה. טוב, אז נלך למקום שאין איש, ואני רוצה לדבר עם ישראל, רק אני בישראל, אני ואשתי וזהו. אני לא רוצה אף אחד שיהיה פה, נלך למדבר ונהיו לבד. אבל יש גם רמזים פה למשהו אחר לגמרי, כן? אז הוא אומר שהולכתי על המדבר, אז מה זה מזכיר? המדבר? יציאת מצרים, ויש פסוק מפורסם, כן? שבו הקדוש ברוך הוא מתאר מה קרה במצרים. זכרתי לך חסד נעורייך. כן, אז הולכים למדבר, למה? כי הקדוש ברוך הוא, תשמע את המשל, כן? זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, כלומר אהבה של חתן וכלה. ואיך בני ישראל הציג את האהבה שלהם, איך בני ישראל הבטיא את האהבה שלהם, שהם הלכו במדבר, לכתך אחרי במדבר. ועכשיו אנחנו מדברים שיש בעיה בקשר הזה של איש ואישה, של החתן והכלה. מה הבעיה שהייתה לאישה אוהבים שהיא עזבה את בעלה? אז מה הקדוש ברוך הוא אומר? אני רוצה שהם יזכרו, שהאישה תזכור את האהבה לא רק לזכור שאני אהבתי אותה ושהם צריכים להיות איתי אם הם רוצים שהכל יהיה טוב. אני גם רוצה שהם יזכרו, שהאישה תזכור שהיה פעם שהיא אהבה אותי. כן, כי זה חלק מזה. לא רק לזכור שאתם צריכים לאהוב אותי. תזכור שהיה פעם שאהבתם אותי, שאתם רציתם להיות עם קשר איתי, שהיה היכולת לתאר את הקשר של חתן וכלה, לא של רק של איש ואישה שכבר 20-30 שנים היו ביחד, ויש אהבה עמוקה אבל אין את ההתחדשות. תזכור שגם היה התחלה, היה את הרגע, את ההרגשה של התחלה של אהבה, את הימים של החתונה עצמה. תזכור את המדבר. אז פה יש את הרמה, יש את ההבנה המקומית שהוא מדבר, אני מסיר כל מה שהיה להם ואני מושך אותה למקום שאין איש. אבל הוא גם אומר שאני רוצה שהם יזכרו שהאישה שכלל ישראל, שהיא תזכור שפעם היא אהבה אותי. אז צריכים לכן ללכת למדבר ושם במדבר המקום הזה ש, שמזכיר את האהבה, שם אני יכול לדבר על ליבה, אני יכול לדבר עם אשתי. ונתתי לה, ואז הוא ממשיך, ונתתי לה את כרמיה משם ואת עמק החור לפתח תקווה, וענתה שמה כימי נעוריה ביום על אותם ארץ מצרים. ואז הוא אומר את זה בפירוש, ושם כבר ראינו שהקדוש ברוך הוא אומר שהוא לוקח כל מה שאוהבים נתנו לה כדי שהם יזכרו ש, ש, שהם צריכים את הקדוש ברוך הוא, וזה בתוך יראה, כן? הם חושבים שהם בוטחים באשור במצרים בעבודה זרה וזה עוזר להם, ואני מזכיר להם שזה לא, שזה לא עוזר, שהם צריכים אותי.
באיזה כן. צורה מדבר השם עם הושע?
מה?
באיזה צורה מדבר השם עם הושע? איך הוא מדבר איתו? באיזה צורה?
כלומר?
בחלום, במשהו שהוא שלח לו טלגרמה, באיזה צורה?
כנראה באיזשהו נבואה, כן. לא יודע אם זה בחלום, אבל...
נבואה?
כן, חלום נבואי.
אבל זה קונברסיישן, זה הרבה, זה לא נבואה. זה לא פעם אחת.
כן, יכול להיות שזה כמה נבואות, אבל אתה רואה את זה וכמה מהנביאים, ודווקא בנביאים האחרונים יש לך את זה. בזכריה, תראה, נראה שבזכריה יש לו את הנבואה הראשונה, השנייה, השלישית, הרביעית, שכל פעם יש דו-שיח כזה, מדבר עם המלאכים, ויש את הדו-שיח המצחיק הזה, שהוא מסתכל ואומר, אני רואה מראה, לא מבין כלום, והמלאך אומר, מה, אתה לא מבין? לא, אני לא מבין, אמרתי לך שאני לא מבין. טוב, אז אני אגיד לך, וזה קורה פעמיים, ופעם שלישית, ופעם רביעית.
חלום בהמשכים?
מה?
זה חלום בהמשכים?
כן, או זה חלום אחד, וכל פעם, זכריה תמיד אומר, אני לא מבין, אני לא מבין, מה, אתה חושב שאני מבין? והמלאך אומר, כן, אתה מבין, לא? לא, אני לא מבין. וחוזר כמה פעמים, עד שיש לך מראה כל כך מוזרה שאף אחד לא מבין את זה, וזכריה אומר, אני מבין, ולא מסביר, אבל אתה רואה את זה בנביאים האחרונים, שיש דו-שיח כזה בתוך נבואה אחת, שזה קורה פה. כן, אם אתה חושב כמו חז"ל וכמו הבר מנהל, זה לא רק חלום נבואי, כי היו כמה שנים פה, כן, הוא אמר, לך התחנן עם הזונה, זה נבואה אחת, ואז זה לוקח כנראה כמה שנים, כי יש שלושה בנים, שלושה ילדים, ואז אחרי זה אומר לגרש אותה, ואז נראה שהוא אומר לחזור והתרתן עוד הפעם, אז זה לוקח שנים. אבל אם אתה חושב שזה חלום נבואי, כמו שהרמב״ם והאבן עזרא הבין את זה, אז כנראה שזה היה נבואה אחת, או כמה נבואות, אבל ברצף. אבל זה תלוי במה שראינו בהקדמה ובפרק הראשון.
אבל רק יש שני מדיומים שהקדוש ברוך הוא מביא נבואה. אחד היה משה נכון, פה, והשני זה רק החלום.
לא, הרמב"ם כותב שיש כמה רמות, וכנראה זה, כן, כי כמו שנראה בהמשך, לא דווקא בהושע, אבל יש את הנבואה של משה, ויש נבואות כמו שאתה מוצא בנביאים הראשונים, שזה איכשהו ישיר, ופה יש את החלומות עם הרמזים, ואז יש הנבואות של זכריה, כמו שראינו, זה מראה, ומראה שמלאך מדבר איתו, והוא לא בדיוק מבין מה קורה, ויש את דניאל, שזה סוג של רוח הקודש, נבואה שאף אחד לא מבין, אז יש כמה רמות, כי אפילו בחלום זה יכול להיות חלום שהקדוש ברוך הוא מדבר בישירות ואתה מבין מה הוא רוצה, ולפעמים הוא מדבר ככה
כמה מלאכים שבאו עם אברהם.
כן, ויש מלאכים, ויש לפעמים הוא מדבר לנביא, לדבר, לומר משהו למישהו אחר, לומר לנביא אחר. אז פה, אז אנחנו ראינו את התשובה של יראה שהקדוש ברוך הוא מצפה, אבל עכשיו הוא אומר, אני לא רוצה לעשות את זה, אני רוצה להזכיר לכם את האהבה, את אהבת של חתן וכלה, וכאשר יש לי את האפשרות לדבר על הלב אשתי, אז נתתי לה את כרמיה משם, ואת עמק החור לפתח תקווה, ואתה שמה כי מנעורה, כי יום על אותם ארץ מצרים, אז שם, אחרי שאני מדבר, מדבר איתה, ואני מתחיל לעורר את האהבה, אז אני נותן לה עוד הפעם את הכרמים, כלומר, אז אני מוכן לפרנס, אבל לא רק מתוך יראה, מתוך זה שאני רוצה רק שהם יזכרו שהם צריכים אותי, אני רוצה שהם שהם יזכרו שאני נותן את זה להם כי אני אוהב אותם. כן, ואז הוא מרמז לזה, כי הוא על אותה מארץ ישראל, כמו שראינו, זה הפסוק שדיברנו, שזה אהבת, אהבה של חתן וכלה. והיה ביום ההוא, נאום השם, תקרי אישי, ולא תקרי עוד בעלי. ואז הקדוש ברוך הוא אומר, אז ברגע הזה שאנחנו מתחילים להחזיר את האהבה, בני ישראל לא רק יחזרו אליי מתוך יראה, מתוך הבנה שהם צריכים אותי, כי אשור ומצרים והעבודה זרה לא יכולים להספיק להם ולפרנס אותם, אלא שהם יזכרו את האהבה שיש בינינו, והם רוצים מתוך אהבה להיות איתי, אז אומר תקרי אישי ולא בעלי. אז מה ההבדל בין אישי לבעלי, שבסופו של דבר שניהם מכוונים להוסבנד, כן, אז, אבל יש הבדל, מה ההבדל בין אישי לבעלי? כן, אז אם אתה מסתכל במפרשים, לדוגמה ברשי, תקרי אישי, תעבדוני מאהבה ולא מיראה, אישי לשון אישות וחיבת נעורים, בעלי לשון עדנות, כן, בעל זה גם husband אבל גם master, כן, לשון עדנות ומורה, ורבותינו פרשו כחלה בבית חמיה ולא כחלה בבית אביה, כלומר כחלה שעזבה את הבית. זה לא רק זה ההבדל בין אולי engagement למריג' או משהו כזה, ההבדל בין ההתחלה של הקשר לסוף הקשר, שהאישה עם בעלה בביתו.
Okay, מה שינה בקודש ברוך הוא שהוא רוצה את זה עכשיו? לפני זה בשופטים היה סדר של עובד, שכל פעם שבני ישראל קוטים, משהו קרה לבני ישראל, שופט, וחוזרים, ואחרי זה יש 40 שנה, 80 שנה שעובדים את השם, אחרי זה בעיה, וזה היה עובד. והמצווה שלנו זה מצווה של יראת השם. זה המצווה. שיש לנו בחירה חופשי, אבל זה יראת השם. מה שינה בקודש ברוך הוא שעכשיו הוא רוצה לשנות איך מסדרים או איך חיים עם בני ישראל, שמישהו כמו אחיו יכול להיות מלך בשביל 20 שנה, 23, והפך את הסדר של העולם.
אז זו שאלה טובה. I mean, זה תמיד בעיה בנביא, וגם בחומש, וגם בנביא, אנחנו לא רואים קשר אחד. כן, אנחנו רואים גם, אנחנו גם רואים שהקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נהיה עבדים והוא יהיה האדון והמלך, אבל אנחנו גם רואים שהוא רוצה קשר של איש ואישה, וגם רואים שהוא רוצה קשר של אב ובן, והוא רוצה שכל הקשרים וכל הסוגים של יחסים יהיו קיימים בו זמנית. אבל נכון שיש תקופות שהקדוש ברוך הוא כנראה זה לא אכפת לו, כן? אולי בשופטים, לא. בשופטים אנחנו לא מדברים כל כך על היחסים בין הקדוש ברוך הוא. כלומר, אין לנו את הסוג הדיבור ביהושע, בשופטים, בשמואל, זה לא כמו הדיבור פה, כן? אנחנו לא מוצאים את הדו-שיח הזה בין הקדוש ברוך הוא לעם. אנחנו רואים שהם חוטאים, ואנחנו רואים את זה, כלומר, אנחנו עומדים בחוץ ומסתכלים, ויש חטא ויש עונש ויש תשובה ויש תפילה ויש הצלה ויש חטא וכולי, אבל יכול להיות שהיה אהבה, יכול להיות שלא, לא יודע, כן? קשה לדעת, אבל כנראה נכון שיש את התחושה שלפעמים בנביאים יש את היחסים של אהבה, ולפעמים יש את היחסים של יראה, אבל נכון, קשה, כי פה הקדוש ברוך הוא רוצה את שניהם, הוא רוצה, כן.
זה כתוב בפירוש, בפרשת עקב, ועתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מאמה? כי אם ליראת השם אלוקיך הולכת בכל דרכיו, הוא לא אהבה אותו.
כן, אז כן, אז ברור שהקדוש ברוך הוא גם רוצה אהבה וגם יראה. גם נכון שיש תקופות שהן יותר תקופות של יראה ויותר, ויש תקופות שהן יותר של אהבה, נכון. ואיך להבחין, ואיך לדעת מתי הקדוש ברוך הוא רוצה X ברור שבריין צודק, שהוא רוצה גם X וגם Y, שהוא רוצה גם אהבה וגם יראה, וששניהם יהיה ביחד, אבל בכל זאת... מה? כן, כן, לפי שיטת הרמב״ם, כמה מהמוני מצוות, הוא גם מונה אהבה וגם מונה יראה, אז המצווה, אם אני זוכר נכון, זה השלישית והרביעית, או רביעית וחמישית או משהו, אז כן, אבל... ברור שלפעמים אנחנו מדגישים אחד ולפעמים אנחנו מדגישים את השני. כלומר, בתפילה בראש שנה אנחנו עם כעבדים, עם כבנים, אבל שניהם נכונים, אבל איך הקדוש ברוך הוא מתייחס אלינו עכשיו, כן? זה חלק מהבעיה, כי שניהם נכונים בו זמנית, שאנחנו, כן, אנחנו עובדים בירה, אנחנו עובדים באהבה, גילו ברדה, כן, גילו ברדה, להיות בשמחה וגם אבל נכון, שבשופטים יש את התחושה שפחות אכפת לו את הקשר של אהבה, אבל יכול להיות שהיה קשר של אהבה, אז אי אפשר לדעת. נדמה לי שהסיבה שאנחנו מדגישים את זה, כי... ואנחנו יודעים את זה מהיחסים בחיים שלנו, שכל עוד שהבעיה והחטא היה יותר גרוע, כן, אנחנו צריכים להדגיש את הפן החיובי של הקשר. כן, אם מישהו עשה, אם הבן שלך עשה משהו, זה היה לא טוב, לא היה כל כך גרוע, אז אמרת, טוב, זה לא בסדר, והוא הפסיק לעשות את זה, אז אתה לא צריך לומר, אני עדיין אוהב אותך, למרות שחטא, כי זה היה, הוא עשה משהו קטן, אז היית צריך לומר, זה היה לא נכון, הוא הפסיק לעשות את זה, אתה לא צריך להדגיש שאתה אוהב אותו, אבל אם הוא עושה משהו נורא, ואתה צועק, והוא עוזב את הבית בכעס, וכמה שעות הוא לא יכול לחזור, כי הוא כועס, ואתה כועס, ואי אפשר לדבר, ואחרי כמה שעות הוא חוזר, אז אתה אומר, תדע, למרות שאני כועס, אני עדיין אוהב אותך, כן? וכשהחטא יותר גרוע, ואז אתה צריך להדגיש, שיש עדיין קשר. אז נדמה לי שזה מה שקורה פה, שלא שהקדוש ברוך הוא מעוניין בזה ולא היה מעוניין בזה בשופטים, אבל בשופטים עדיין לא עמדנו על הפרק של הגלות. אז הקדוש ברוך הוא אומר, הם יודעים שאני אוהב אותם, ואני יודע שהם אוהבים אותי, ויש בעיות, אבל בסדר, אז נסדר את זה. ופה אנחנו עומדים על גלות ואומר, תדע, יהיה גלות וזה קשה וזה נראה כמו גירושין, אבל זה לא גירושין, אני אוהב. זה התחושה שלי. אני לא יודע אם זה נכון. אבל כמו שהרש"י אומר, זה המטרה פה, שלא יהיה רק, כמו שראינו בפסוקים הראשונים בפרק, תשובה של אהבה, אלא גם יהיו לתשובה של אהבה. הרד"ק פה מוסיף פן לזה, שלא רק שהקדוש ברוך הוא לא רוצה שיהיה להם את הקשר של יראה, אבל יש שני משמעויות במילה בעל. כן, בעל זה גם husband, אבל זה גם עבוד הזרה, כלומר הבעל. כן, אז הרד"ק פה כותב, רצה לומר, תקראי לי איש, כי בעל האישה יקרא איש, כמו קנה אישה וכנסת ישראל נמשל אשת איש, ובעל הוא שם משותף, כי היו קוראים לעקום בעל. לפיכך אמר, ולא תקראי עוד בעלי, כדי להסיר שם הבעלים מפיה. אז הרד"ק אומר משהו אחר, לא רק שהקדוש ברוך הוא רוצה קשר של אהבה ולא יראה, אלא גם הוא רוצה שיהיה התנתקות גמורה מעבוד הזרה. לא רק לפני זה העבוד הזרה זה היה בעל שלך, ועכשיו אני הבעל שלך. לא, המילה Baal, השתמשת בזה, כנסת ישראל, האישה, השתמשת בזה כדי לתאר את העבוד הזרה, את האוהב שלך, אז אני לא רוצה לשמוע את המילה בבית. כן? למרות שזה כן מילה שיכול לתאר את הקדוש ברוך הוא, כי זה מילה להוסבן, אני לא רוצה לשמוע. אנחנו, יהיה התנתקות גמורה מהעבר שלך, שלך, ונמשיך מחדש. ונתחיל מחדש, וזה כמו שחזל אומרים על איך מדברים את הזה של זה שהקדוש ברוך הוא שונא מצבות אחרי תקופת האבות, כן? שבתקופת האבות הקדוש ברוך הוא גם אוהב מזבח וגם אוהב את המצבות של האבות, אבל אחרי שעובדי עבוד הזרה השתמשו במצבות, אז אני לא רוצה מצבה, אני רק רוצה מזבח. כן? כי למרות שזה יכול להיות שזה דרך נכונה, וזה אפשר להשתמש במצבה לעבוד הקדוש ברוך הוא, כשהקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נעבוד אותו, הוא רוצה שזה יהיה טהור, ושלא יהיה את הקשר לעבוד הזרה, וזה אומר שאפילו אם משהו היה נכון, ועדיין אני דוחה את זה ולא רוצה להתייחס אליו. אז הרד"ק כותב שזה מה שקורה פה, לא רק שהוא רוצה אהבה, אלא שהוא גם רוצה שכשאנחנו, או כשבני ישראל, כשהאישה תעזוב את הבעלים, שיהיה התנתקות גמורה ותחזור לקדוש ברוך הוא באהבה שלמה, ושאנחנו לא נזכור את מה שהיה לפני זה ולפתוח דף חדש.
אז למה היום משתמשים עם המילה בעלי? כי זה מילה שלילי.
נכון.
כן, אבל זה גם היה מילה.
לא שומעים אישי.
כן, וזה גם כי זה המילה, לא יודע, צריך לשאול פילולוג למה זה היה המילה ברור שהיה את הפן הזה של האדנות, אתה רואה את זה, חזל מדברים על זה שאישה לא חייבת במלואה, לא חייבת במצוות קיבולה ואם, כשהיא מתחתנת, כי עכשיו יש לה בעל חדש, והיא לא יכולה תמיד להקשיב ולשמוע למה שהאבא אומר, כי יש לה את הבעל בבית וצריך לשמוע לו. אז יש את הפן הזה.
אבל שבועז היה מלמד את שיר, הוא אמר שבאמת השור של המילה בעל זה מין הבעל של האלילים. זה לא ששניהם נפרדים.
זה גם יכול שיש קשר ביניהם, שזה גם, כי המילה בעל אפילו אחרי עבוד הזרה, כמה מאות שנים אחרי שהם לא עבדו את הבעל, המילה עם כל המשמעויות שלו, אפילו חזל ישמשו בזה. כן, אם אתה מסתכל לדוגמה בהתחלת הפרק השלישי בבבא בתרא, אז קוראים לזה, יש שדה בעל, ו שדה בעל זה שדה שאין irrigation, כן? שאנחנו רק משתמשים בגשם, אנחנו מצפים שיהיה גשם. ולמה זה שדה בעל? כי בעל זה היה האלוהים של הגשם, ולמרות שחזל ברור שהם לא האמינו בבעלים, אז זה היה מילה, זה היה חלק מהתרבות, שבעל זה מי שעוזר, זה מי שמפרנס. אז זה חלק מזה, למה לא היה התנגדות לזה אני לא יודע. הפילולוגית זה ברור שהם השתמשו בזה וזה היה חלק מהתרבות. ואז הקדוש ברוך הוא אומר, כמו פסוק י"ט מאוד תומך בשיטתו של הרד"ק ופחות ברש"י, הוא אומר, והסירותי את שמות הבעלים מפיה ולא יזכרו עוד בשמם. אז זה מאוד תומך בהבנה של הרד"ק, שהסיבה שהוא רוצה שהם יקרו לקדוש ברוך הוא אישי ולא בעלי, זה לא רק כדי לעורר את האהבה, אבל כדי שהם לא יזכרו את המילה בעל, כי הוא שונא את זה. וחרתי להם ברית ביום ההוא עם חיית השדה ועם עוף השמיים ורמס האדמה וקשת וחרב ומלחמה אשבור מן הארץ וישכבתים לבטח. ואז אני עושה ברית עם חיית השדה, ואז פה יש גם רמז, מאיפה בא הרמז הזה? אני עושה ברית עם חיית השדה. אז נדמה לי שזה היה... מה? אז נראה לי שזה מתקופה יותר מאוחרת, שהקדוש ברוך הוא אומר שאני לא מגרש את שיבת העממים ברגע אחת, כדי שלא יהיו החיות השדה. כן, אני רוצה שכדי שאתם תהיה בארץ, לא יהיו חיות השדה, ואני מארגן את זה, ואני עושה את הכל לאט לאט, כדי שלא יהיו חיות, שיהיה להם חיים כדי לחיות בנחת בארץ. אז מה שהקדוש ברוך הוא ממשיך לרמז לתקופה הקדומה הזה של כניסה לארץ, כן, של האהבה הראשונה. זאת אומרת, כמו שבהתחלה דאגתי לזה שלא יהיה חיות, כן, ואז אני נדמה לי שזה מה שאומר פה, שאני עדיין, אני רוצה שיהיה להם חיים טובים בארץ, שלא יהיה חיות כמו שדאגתי לזה בהתחלת הכיבוש הארץ, כן, וגם שלא יהיה מלחמה. והשקפתים לבטח, אז פה הקדוש ברוך הוא אומר, ואם אתם אם אנחנו מבינים את הרקע הפוליטי, אז יש זה הרבה משמעות שאומר, תזכור, חשבתם שאם תעזבו אותי ותלך לאשור או למצרים, אז יהיה שלום. לא יהיה שלום, יהיה גלות. אבל כשתחזרו אליי, כן, כשהאישה חוזרת לבית בעלה, אז יהיה ביטחון בארץ. כן, אם אתם לא נכנס לברית, לא עם האשור, לא עם מצרים, אתם חושבים שבלי ברית עם אשור ומצרים, אז לא יהיה להם ביטחון? לא, ההפך, יהיה ביטחון, כי אני מבטיח לך שיהיה ביטחון. לא מה שחשבתם, זה לא יהיה שלום אם אתם סומכים על אשור או סומכים על מצרים, יהיה שלום רק כשהם לא סומכים עליהם. ואני היחיד שאת סומכת עליי. ואז יש לנו שני פסוקים מאוד מפורסמים. אחרי זה שבנינו את זה, שקדוש ברוך הוא לא רק רוצה שיהיה קשר של יראה, שיהיה קשר של אהבה, שיהיה לנו את אותה אהבה שהיה ביציאת מצרים, כן? אז הוא משתמש, נקרא את זה כי זה מפורסם, ואז נדבר על זה, והרסתיך לי לעולם, והרסתיך לי בצדק ומשפט וחסד ורחמים, והרסתיך לי באמונה וידעת את השם. כן, הפסוקים שאנחנו משתמשים בהם כשאנחנו מניחים את התפילין, כן, והרבה אנשים אומרים, הסיבה שאנחנו אומרים את זה, כמו שאנחנו עושים, שמים טבעת על האצבע, אז אנחנו אומרים, והרסתיך לי לעולם, אבל אנחנו לוקחים את הפסוקים מפה, אז הקדוש ברוך אומר, אני רוצה את אותה אהבה, מה ההבדל בין אירוסין לנישואין, בהבנה של חז"ל? אירוסין זה כן, זה יש שני שלבים לנישואין. זה השלב הראשון זה הקידושין, כן, והשלב השני זה נישואין. אז מה זה אומר והרסתיך לי לעולם, שיהיה אירוסין לעולם? אז נדמה לי שזה חוזר למה שראינו, שזה אהבת כילולים, זה אהבה של התחלה, אותו שמחה שיש בהתחלת הקידושין, כן, הברכה שתמיד, אפילו אחרי 20-30 שנה, לא רק שאנחנו גם רוצים, יש סוג של אהבה שיותר עמוקה, שבאה אחרי כמה שנים של קשר, אבל יש גם משהו מיוחד בשמחה של אהבה חדשה. אז הקדוש ברוך הוא אומר, לא רק שאני רוצה שיהיה את האהבה העמוקה, אני גם רוצה את זה, אבל גם שיהיה eternal honeymoon, כן, שזה הרסתיך לי לעולם, שזה יהיה אירוסין לעולם, והרסתיך לי...
אבל למה לא נישואים לעולם?
לא, גם זה, אבל גם שיהיה אירוסין. זה ברור שהוא רוצה, כן, הוא מדבר על זה שיהיה, כן, גם אישי, כן, שמדבר על מעשה אישות, שזה רק בא בשלב של נישואין, אבל גם גם רוצה, כלומר רוצים גם את האהבה שבא מנישואין של כמה של שנים ביחד, אבל גם את האהבה של
לא רוצים נישואין לעולם, לא כתוב בשום מקום. הכתוב ירסתיך לי לעולם.
נישואין זה כן לעולם. כי נישואין...
מובן.
כן, זה... מובן, אוקיי.
אז אם...
יש הרבה אנשים שמתארסים,
ואחר כך
לא מתחתנים.
אירוסין... אז אירוסין בהלכה זה לא engagement. כלומר, הם כבר... הם כבר married.
אירוסין זה engagement.
אז אבל לא בהלכה, אירוסין, כלומר, נערה מאורסה, היא חייבת מיתה אם היא מזנה, כן? היא חייבת סקילה, לא רק שהיא חייבת חנק, היא חייבת את המיתה הכי חמורה, כן? נערה מאורסה, כי זה כבר, בהלכה זה לא engagement, כן? זה השלב הראשון כבר של נישואין, שהם כבר חל עליהם כל האיסור ההריות והאיסור של זנות, זה כבר חל מאירוסין. אז בהלכה...
לא הייתה חופה.
מה?
לא הייתה חופה.
כן, לפני החופה.
לפני החופה. אבל החופה זה...
לא, לא, לא בהלכה. אירוסין זה כבר... בהלכה, זה מה שחשוב להדגיש, וזה חשוב להבין את הפסוקים, שאירוסין, הם כבר בעל ואישה, כן? זה לא engagement, זה... השלב הראשון של marriage, הם כבר married. הדבר היחיד שעדיין לא חל זה היתר לבעל, כן? אבל איסורים חל מרגע של האירוסין. אירוסין בלשון חזל ולשון הפסוקים זה לא engagement, שזה אנחנו אומרים שנתחתן. לא, זה כבר חל, זה השלב הראשון, אז לא יהיה נישואין, זה מגוחך. כן, שיהיה איסור על כל העולם עם חיוב מיטה ולא יהיה היתר לבעל, כן, זה לא יקרה, כן? אז זה חלק מזה, שזה אירוסין, זה לא engagement.
מה הדיתו כאן? פרסטיח לי במונח, הכתיב זה על האישה או על הבעל?
אז נגיע לזה, אבל לפני זה יש הרסטיח לי בצדק ובמשפט, כן?
זה אותו שאלה.
כן, אותו דבר.
איך אני מבין את זה? הכתיב זה על הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא אין הבעיה.
כן, אז רש"י כותב, הרסטיח לי בצדק ובמשפט, כלומר, אני רוצה להרס את בני ישראל כדי שהם שתתנהגו בהם, כדי שהם יעשו צדק ומשפט. אז מאיפה רש"י לוקח את זה? מבראשית י"ח י"ט. כשהקדוש ברוך הוא בוחר את אברהם, הוא אומר, אני בוחר את אברהם כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו לסוף הפסוק לעשות צדקה ומשפט. כלומר, הקדוש ברוך הוא בחר באברהם כדי שהוא יחנך את בניו לעשות צדקה ומשפט. זה התחלת הברית, כלומר, לא עם בני ישראל, אבל עם אברהם. הברית הראשון, הקדוש ברוך הוא עשה ברית עם אברהם, כי הוא רוצה שיהיה עם שעושים צדקה ומשפט, כן, וחסד ורחמים, כן, ורש"י מצטט את זה, שיבוא לך מאיתי על ידיהם, באברהם אבינו כתיב, כי ידעתיו למען אשר יצווה, לעשות צדקה ומשפט, וכנגדן נתן לבניו חסד ורחמים את הקדוש ברוך הוא. אז רש"י קורא את זה, שאם הם יעשו צדקה ומשפט, אז אני נותן להם חסד ורחמים. אז הוא אומר, הרסתיך לי בצדק ומשפט, זה החלק שלך, וחסד ורחמים זה מה שאני עושה. כן? איך בדיוק הוא מבין את הדקדוק? הוא אומר ששני דברים קורים, כן? שהקדוש ברוך אומר, אם אתם תהיו כמו אברהם, אז אני נותן לך חסד ורחמים. אז בצדק ומשפט, כלומר, מה שאתם צריכים להביא לשולחן כדי שאני מוכן לעשות את הברית ואני נותן לך חסד ורחמים. אז זה
מה שקשה בזה, אנחנו בני אדם, זה מרווסתיך לי לעולם, עולם זה לעולם ועד, וזה קשה בשביל בני אדם לעשות משהו.
זה נכון, זה ברור שזה נכון וזה קשה, כן, זה ברור. אם אתה מסתכל גם הרי קארו פה קורא זה כמו רשי, כן, בתנאי כך שתלכי אימי וצדק ומשפט שלא תבגדי עוד בי, ואני אעשה את שלי ואני אלך עמך בחסד ורחמים כאדם המרחם על אשתו. כן, אז הרי קארו קורא את זה גם ככה. אז אבל אבן עזרא לא כותב, הוא אומר ואירסתי כמו רצה לאיש. יש אומרים שתעשי צדק ומשפט, כלומר כן, הוא מרגיש אומרים, כמו רשי, כן, שתעשי צדק ומשפט, גם אני אעשה חסד רחמים, ואין צורך, זה לא פשט. כלומר, הוא חושב שהכל בצד של הקדוש ברוך הוא. אני, כשאני מארס אתכם, אני עושה את זה בצדק, כלומר, באמת, אני באמת מארס אתכם, ובמשפט, ובחסד רחמים, שהכל מצד של הקדוש ברוך הוא. אז רשי והריקרו חושבים ש... הקדוש ברוך הוא אומר, אם אתם תעשו את שלכם, אז אני אעשה את שלי. אבן עזרא אומר, לא, זה הבטחה מהקדוש ברוך הוא, אני. הוא כבר אמר שהם צריכים לאהוב אותו ולעזוב את הבעלים. ברגע שהם יעזבו את הבעלים, אז הוא מארש אותם בצדק ומשפט וחסד ורחמים. הרד"ק פה כותב, כנגד מה שאמר אשת זנונים, זכר שלושה פעמים ואירסתיך, כנגד שלושה גלויות שגלו ישראל. אז הוא אומר, למה שלוש פעמים וירסתיך? כי זה הבעיה, כל השאלה בהושע, אז מה קורה אחרי שיש גלות? האם יש עדיין יש יחסי אישות? אז הוא אומר שיהיה בעתיד שלושה גלויות, אז הקדוש ברוך הוא צריך לומר שלוש פעמים ואירסתיך. הגלות מצרים וגלות בבל, וזה הגלות שאנחנו בו היום. בכל זמן צאתם מן הגלות, היה הקל יתברך כאילו מהרס אותם הרוסים הראשונים, כשיוצאים ממצרים, כלומר, ואז הוא אומר מה שאני אמרתי, שאירוסין, כלומר זה לא נישואין, זה ההתחלה, כן, כי הוא רוצה לרמז לזה, להתחלת הקשר שהיו במצרים. לא היו לעולם שרגלו לפי רמר כנגדו והרסתיך לעולם, והרוסים השניים כשיוצאים מבבל לא היו בצדק ומשפט. אז ככה הוא כותב את זה, שיש גאולה בלי צדק ומשפט. כלומר, כשהם יצאו מבבל שהם היו עושים הרע, שכתוב שהיו בהם מחלי שבתות ונושאים נשים נכריות, אז לפעמים הקדוש ברוך הוא מוכן להציל בני ישראל בלי שהם יצאו צדקה ומשפט, זה יהיה נגד אמת, והיו כובשים אחיהם ועבדים וסודותיהם, והנה כי לא היה בהם צדק ומשפט חסד ורחמים, לפיכך אמר כנגדו, אבל הציפייה, המטרה האחרונה, ורסתיך לצדק ומשפט, שהם עושים שערי ישובו בתשובה, כמו שכתוב, ושבת עד השם אלוקיך. אז הרש"י רד"ק והריקרו קורא את זה, שהקדוש ברוך הוא, כדי שיהיה הקשר הכי חזק בסוף כל הסיפור הזה, צריך שבני ישראל יעשו צדקה ומשפט כמו אברהם, להביא את אותו תכונות לשולחן שהיה לאברהם בהתחלת הקשר, ואז הקדוש ברוך הוא יתנהג עם בני ישראל בחסד ורחמים. אבן עזרא כותב את זה, לא, שהקדוש ברוך הוא אומר, כשיש גאולה אני אתנהג עמכם בצדק ומשפט חסד ורחמים, כלומר הכל יהיה טוב.
או כנגד שלושה הילדים,
או כמו כנגד שלושה ילדים, זה גם אפשרות. ואז הרסתיך לי באמונה, אז עוד פעם יש אותו מחלוקת. רש"י כותב, בשכר האמונה שהאמנת בגולה להבטחות של ידי נביאי, כן? כלומר, אני מארס אתכם אם יש לכם אמונה, ואז תדעו את הקדוש ברוך הוא. אבן עזרא פה כותב, תהי לי לבדי באמונה, אז פה הוא כן מסביר את זה כמו רש"י, שאתם תהיו לי באמונה, וידעת את השם, אבן עזרא כותב, הפך ולא ידע, כן, זה ההפך שראינו בפרק ראשון, שאתם לא תדעו אותי. אז פה כמעט כל מפורשים חושבים שבאמונה זה בצד של בני ישראל, כן, גם ריקרו, שלא יעברו עוד בחזרים, שאיני... אני טועה. הריקרו קורא את זה שגם אמונה שייך לקדוש ברוך הוא. כן, שלא יעברו עוד בחזרים שאיני בוגד בך, שאני לא בוגד בכם. אז יש לנו מחלוקת בצדק ומשפט, האם זה בצד של בני ישראל וחסד ורחמים, האם זה צד של וחסד ורחמים זה של הקדוש ברוך הוא. ויש לנו עוד פעם מחלוקת פה באמונה, שרשי ואבן עזרא חושבים שלבני ישראל צריכים להיות אמונה, וריקרו אומר שלא, אם הם יחזו בתשובה, אז הקדוש ברוך הוא אומר שהוא יהיה אמון להם וידעת את השם. אז מה שנפסיק פה, ובשבוע הבא אז נסיים את הפרק השני, ונראה, הפרק השלישי זה רק 5 פסוקים, אז בשבוע הבא נסיים פרק השני ופרק שלישי, ואחרי זה, זה הנבואות נחמה, אז נראה שעוד שבוע אחת על הסיפור הזה של הנישואין עם הזונה, ואחרי זה לנבואות הנחמה.